מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכל מאזיני מקור ראשון. אתם מאזינים לפרק הראשון בסדרת פרקים נוספת של ההסקט בהלכה לעתיד. בפרקים הקוברים נעסוק באופן בו מתמודד עולם ההלכה והכלים ההלכתיים בני אלפי השנים אל ההתקדמות המדעית והטכנולוגיה. אני משה מרסדוף, על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל ועדי שלם רבינוביץ'. איתנו הרב אביעד ברטוב, מנהל מכון מדע תורתך, והרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, נשיא סולמות ולאופק, והרב האזורי של גוש עציון. שלום לשניכם.
שלום וברכה.
נעים מאוד, טוב לראות אתכם פה שוב. אנחנו בכל הפרקים של החלק של הסדרה הראשונה, אנחנו עסקנו בעיקר בנושאים שאו התגרו מאוד את העולם ההלכתי, וגרמו לו בעיות במרכאות, והעולם ההלכתי היה צריך להתמודד איתם, כמו בשר מתורבת או גידולי מים, או לחלופין, יתרו את, גרמו לרב, לתפקיד הרב להיות מיותר, כמו בינה מלאכותית ופסיקה מלאכותית ודברים מן הסוג הזה. הפעם בסדרת הפרקים הקרובה, אנחנו נתמקד בסוגיות שבעצם המדע עוזר להלכה, ופותר לה הרבה בעיות שהיא התמודדה איתם במשך המון שנים. הפרק הזה אנחנו נעסוק בנושא הדפסת האיברים ותרומת האיברים בעידן הנדסת הרקמות. הרב אביעד, אנחנו כרגיל נתחיל איתך, תן לנו ככה את מה שנקרא הבסיס המדעי, כדי שממנו נוכל לגשת לפתרונות או להתמודדויות ההלכתיות.
כן, אז מה זה הנדסת רקמות? הנדסת רקמות, אם אתם זוכרים את הפרק על בשר מתורבת, מתחילים בתאי גזע. מהם תאי גזע? הם התאים שנמצאים בגוף, שמהם מתמיינים כל שאר התאים בגוף. לדוגמה, מתא גזע, התא יכול בסוף, בכל מיני, בסדרת תהליכים, להפוך להיות תא שריר, הוא יכול להפוך להיות תא שומן, הוא יכול להיות תא דם, הוא יכול להיות תא עצם, סחוס, עצב, וכל הדברים שמרכיבים את הגוף שלנו. הכל מתחיל בתא גזע. מה הטכנולוגיה יודעת לעשות? היא יודעת לאתר את תאי הגזע, ולמיין אותם לא בגוף של האדם, אלא במעבדה. לדוגמה, יש סטארט-אפ ישראלי, שממש, מה שנקרא כמציון תצא תורה, סטארט-אפ מאוד מאוד מתקדם, של חברה בשם Prices Bio, של אריה בת, בוגר המרכז האקדמי לב, שיודעת לגדל קרניות במעבדה. קרנית זה איבר חיוני, חלק מהעין שלנו. קצת לסיבור האוזן, מה זה השתלת קרניות? כל מוצאי שבת, ראשי מחלקות העיניים בבתי חולים המרכזיים בארץ, בעצם קונים קרניות מכל מיני מקורות שמוכרים קרניות. את הקרניות מלקטים בעצם מהאנשים שנפטרו. ולסדרת הניתוחים שתהיה השבוע, כאשר הרבה פעמים כשמנתחים ומנסים להשתיל קרנית מנפטר לבן אדם חי, זה לא הולך בפעם הראשונה, זה גם לא הולך בפעם השנייה, זה הולך בפעם השלישית, וכל קרנית כזאת זה אלפי דולרים, ומשמעות של ניתוח כזה זה לפעמים יכול להגיע לעשרות אלפי דולרים, וזה משהו שהוא מצד אחד, יש היום קרניות, כן? מצד שני, הן מאוד מאוד יקרות, זה ניתוח לא פשוט ולא זול. ואז בעצם מה שעשתה Prices Bio זה אריה בת וחבורתו, הם לקחו בעצם את הרעיון של הנדסת תאי גזע, חיברו לזה עוד טכנולוגיה אחרת של הדפסה בתלת מימד, הדפסה בלייזר, ובעצם חיברו בין המחשב לבין התהליך הטבעי, וגרמו לזה שידעו להדפיס בצורה מאוד מאוד מדויקת את התאים, עד שיוצרים קרנית שלמה. ואת הקרניות האלה, היום הם נמצאים בשלבים קליניים, בכל מיני מקומות בעולם, משתילים את זה לאנשים, והם מחכים לאישורים של FDA. הם בעצם כנראה יהיו בין הראשונים בעולם שמוכרים איבר מודפס מסחרי. אז זה דבר מדהים, זה משהו שיצא מפה מהארץ, אבל יש גם קבוצות שעובדים על איברים הרבה יותר מורכבים. לב, כבד. יש קבוצה שעובדת על עצמות פה גם בארץ. וכל הרעיונות של כל הקבוצות האלה זה בסוף, במקום שתהיה את כל הנושא של השתלת איברים, שצריך קביעת רגע המוות, שזה עוד רגע רב, רימון ידבר על זה, הנושא הטעון הזה של אני כן תורם על כרטיס אדי, כן, באים למשפחה, יש מוות של גזע המוח, באים הרופאים אומרים, יש לכם הזדמנות עם, עם הקרוב שלכם שעכשיו ככה בין העולם הזה לעולם הבא, אם עכשיו אתם מחליטים שזה נגמר, אז אנחנו יכולים לבוא ולקצור, זה נשמע נורא, כן, לקצור, אבל זה הביטוי, לקצור את האיברים, ולהציל איתם אנשים אחרים, לקחת כליות, לקחת לב, לקחת קרניות, וכולי. זה דבר אחד. דבר נוסף שהנדסת הגזע עושה שאין היום, וזה גם השפעה, לדוגמה רשתית, עד היום לא הצליחו להשתיל. עכשיו עם הנדסת הגזע אולי הצליחו גם להשתיל רשתיות, שזה חידוש. כלומר, יש איברים שגם לא יודעים להשתיל אותם. אז זה גם משהו מאוד מעניין. אף אחד לא משתיל עצמות, כן?
כן.
אז זה כל מיני דברים שהיום עובדים עליהם, ואם הם יצליחו, זה אחד השאלות שהם ככה, הרבה פעמים שואלים, אם יהיה על מוות, כן? מה, נחליף את כל החלקים? אז שאלנו את זה פעם את אריה, והוא אמר לנו, תקשיבו, אפשר להחליף הרבה, ואני מאמין שיהיה אפשר להחליף הרבה, הוא טוב, הוא בתוך התעשייה הזאת, אבל לא אומר, דבר אחד אי אפשר להחליף את המוח. את המוח כנראה אי אפשר להחליף, אז כנראה באיזשהו שלב המוות ינצח, אולי אפשר יהיה להאריך ימים, לא... היום אנחנו מגיעים לכמה, ל-80, 90 שנה, הרבה אנשים...
או להיטיב את איכות החיים של החיים. לא רק להעריך כן. אותם, אלא גם להיטיב את האיכות
כן,
שלהם.
כן, כן.
טוב, אז הרב רימון, אנחנו עכשיו, בעצם, אנחנו אומרים שוב, אין שום בעיה, להפך, אנחנו שמחים, אנחנו פותרים פה המון, יכולים להציל המון חיים, יכולים להיטיב את חייהם של הרבה אנשים, ובכל זאת הרב אומר, הנקודה הזאת, יש לה גם משמעות הלכתית, מאוד משמעותית, מאוד עמוקה, הנושא הדפסת האיברים על עולם ההלכה.
כן, אז באמת יש משמעות מאוד גדולה. אני חייב להגיד שהיום האנשים לא חיים בסערה הזאת, למרות שהיא קיימת. אבל אני מהדור שאני זוכר את הסערה, את הדיונים, גם בתור נער, ואחר כך דיונים של גדולי הפוסקים שממש... מרעישי עולם בעניין תרומת איברים. וננסה להבין את המחלוקת, ובעקבות זאת לראות מה המשמעות המדעית בהקשר הזה של המחלוקת. אז קודם כל, יש לנו שאלה עקרונית. מה קובע את המוות? האם מה שקובע את המוות זה שהלב מת? כלומר, שיש הפסקה מוחלטת של פעילות הלב, זה הדבר שקובע מוות. או שאולי מה שקובע את המוות זה לא המיטה של הלב, אלא המיטה של המוח. הפסקה מוחלטת לגמרי של גזע המוח, זה מה שיגרום לנו להגדיר את קביעת המוות. ורק כדי לפשט, אז בעיקרון כאשר אין נשימה, מערכת הנשימה לא עובדת, הדבר הזה הוא למעשה מדד לכך שגזע המוח מת. אבל יש עדיין פעילות של הלב. עכשיו, שאלה עקרונית כל כך, איך יכול להיות שלא שאלו את זה אף פעם? איך יכול להיות? עכשיו, לא לגמרי לא שאלו, כי יש לנו דיוקים בדברי הגמרא, המשניות, אנחנו נראה קצת, אבל באמת לא היה לזה אף פעם דיון ברור, מוחלט, עד לפני כמה עשרות שנים. והתשובה היא פשוטה. באופן טבעי, ברגע שמפסיקה הנשימה, אז תוך כמה דקות גם אין דופק, אין לב. כלומר, באופן טבעי, השאלה הזאת לא רלוונטית בעולם, כי זה קורה מיד אחרי אחד אחרי השני. הדבר הזה נהיה משמעותי בדור שלנו, שבו אפשר להפסיק מערכת אחת, ובכל מיני מערכות טכנולוגיות מכניות לאפשר את המשך המערכת השנייה. ואז פתאום נוצרו שאלות, ושאלה מיוחדת נוספת, מרכזית, זו אותה שאלה של תרומת איברים. יש איברים שאתה יכול לקחת גם אחרי ששתי המערכות קרסו. אבל יש איברים שאין שום אפשרות לקחת אותם בשלב מאוחר יותר, כשהדבר המשמעותי מבחינתנו זה השתלת לב. השתלת לב זה דבר חדש. מה זה חדש? למניינם, 1967, פעם ראשונה שהייתה השתלת לב. עכשיו, אם ניקח למשל כליות, כליות אפשר לקחת גם כמה שעות אחרי שאדם מת, אפשר להשתמש בכליות. אבל אין אפשרות לעשות את זה בלב. והדבר הזה שאתה רוצה להוציא את הלב מיד אחרי שהגזע המוח לא עובד, אבל מערכת הלב עדיין עובדת, האם הדבר הזה מותר? עכשיו, הדבר הזה הטריד בזמנו את כל העולם כשזה קרה, כי כולם רצו לדעת, זה בסדר, זה לא בסדר, והיו הרבה דיונים בעולם, ובאופן כללי הייתה ועדה בארצות הברית שקבעה שקביעת המוות זה מוות מוחי, זה מה שקובע גזע המוח, כל השאר לא משפיע בו. עכשיו, איך לקבוע מוות מוחי? אז יש כל מיני דברים שצריך לבדוק את גזע המוח, בודקים כל מיני רפלקסים שקשורים לגזע המוח, בודקים תגובות לכאב, בודקים תגובת אישונים, ויש כל מיני בדיקות נוספות, יש בדיקת הפניה שבודקת שלחולה אין איזה נשימה עצמונית בדרך כלשהי, ויש גם בדיקות חדשות שלא ניכנס אליהם, כמו TCD שממש מודדות את זרימת הדם לגזע המוח, שאתה יכול לדעת בצורה מוחלטת. חשוב לדבר גם על הבדיקות האלה כשאנחנו נבוא לדבר על ההלכה. עכשיו, הדבר הזה יצר מחלוקת מאוד גדולה. מה עושים? מה עושים? אתה רוצה לקחת לב, להעביר לחולה אחר, לכאורה, אם אתה דורש באמת גם הפסקה וביטול לא רק של גזע המוח, אלא גם של מיטת הלב, אז אין לך אפשרות לעשות את זה. וכאן...
מבחינה רפואית, המוות נקבע לפי המוח, נכון?
מבחינה...
רפואית.
היום, מבחינה רפואית היום, הרפואה, בעשרות שנים האחרונות.
היום המוות נקבע לפי המוח, ומבחינה הלכתית, פה אנחנו, זאת אומרת, לא מסתפקים במוח?
זאת השאלה. כן. זאת השאלה. עכשיו, צריך לדעת, יש לנו קודם מקורות, אבל אף אחד מהם לא דן בזה בצורה ממש חזיתית, כי זה לא היה רלוונטי. יש לנו משנה במסכת יומה, שמתארת אדם שנפל עליו גל של אבנים, מפולת נפלה עליו, ועכשיו מותר להוציא אותו בשבת, אם יש סיכוי שהוא חי, אפילו סיכוי קטן, ספק קטן, אבל אם ברור לנו שהוא מת, אז גמרנו, אין מה לעשות. ויש מחלוקת תנאים איך בדיוק בודקים אם הוא חי או לא חי. עד היכן הוא בודקו, ויש שיטה אחת שאומרת שבודק עד חותמו. הוא בודק אם יש נשימה. יש שיטה אחרת שאומרת שבודק עד ליבו. הוא בודק את הלב. ויש מחלוקת איך בדיוק להתייחס לסוגיה הזאת, ואיך להכריע בה. מדברי הרמב״ם נראה שהנשימה לכאורה זה העיקר, שזה דומה לגזע המוח, אבל הדברים לא ברורים, ואת הסוגיה הזאת אפשר להסביר בצורות שונות. יש לנו סוגיה אחרת. אדם שחתכו לו את הראש, כנראה שהוא מת, נכון? אז כך באמת אומרת המשנה והעולות, פרק ו' משנה ד', שבמקרה כזה הוא מת, ירד הראש, הוא מת. האם נגיד שגזע המוח כשהוא מת, זה נחשב כמו להוריד ראש? כי באמת הראש לא עובד. האם נגיד שזה כמו להוריד ראש או לא? עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי למרות שמדובר באמת על הדור שלנו, אבל היו כל מיני דברים מעניינים במהלך ההיסטוריה שגרמו לזעזוע, לדיונים. למשל, היה דבר מאוד מעניין, לפני כ-200 שנה, שהיו כאלה, 50-200 שנה, היו אנשים שהלכו לקבור אותם. ופתאום אדם באמצע הדרך, בתוך הרום, נתחיל לצעוק, אני חי, אני חי. והיו כמה מקרים כאלה. קברו אנשים בטעות. למה
אני זוכר נכון, היה סיפור שהיו קוברים אנשים עם חוט שקשור לפעמון בגרמניה, זה אני זוכר, סיפור שאני זוכר. כי הנשימות היו, היה לו נשימה אחת ל-10 דקות או אחת ל-5 דקות, שזה גם דברים שיכולים לקרות, ואז בעצם קברו אותו והוא פתאום חזר לחיים.
היה סטארט-אפ כזה. בטח יהודי היה קשור לזה, אבל אני לא יודע. היה סטארט-אפ כזה שבאמת קוברים מישהו, עושים חור קטן בארון שלו לאוויר, שמים לו על היד חוט, וכשהוא מושך, הפעמון מצלצל.
מפה נולד התפקיד, הג'וב של שומר בית קברות.
שומר בית קברות, כן.
מפה נולד הג'וב, הרי בכאורה לא צריך לשמור על בית, על בית עלמין, כן.
כן, חשש להתנגשות בחייהם. והדבר הזה גרם לכך שהמלכות בכמה מקומות הודיעה לא קוברים עד שיעברו 3 ימים. ואז בא אדם אחד אל החתם סופר, שוט חתם סופר, חלק בית יורדי הסימן, שין למד ח', והשואל היה כהן. ביקשו ממנו לחתום תעודת פטירה. כהן לא יכול לחתום תעודת פטירה, הוא יכול להציל חיים, כי פיקוח נפש דוחה גם את התומעה שאסור לכהן להתאמה. אבל הוא לא יכול לחתום תעודת פטירה. אבל אז...
כי הוא צריך לראות את ה...
צריך לראות, לגעת במת, להיכנס, הוא לא יכול. זה אדם מת. אבל אז הוא חשב, אולי זה בסדר, כי אם לא קוברים עד 3 ימים, אז אולי הוא עדיין חי. או ספק חי. ואם הוא ספק חי, מותר להיכנס. הוא שואל את החתם סופר, והחתם סופר שוטף אותו. הוא אומר, תשמע, מה זה הדברים האלה, שאדם פתאום יקום אחרי 3 ימים, כולם מתים, ודבר נדיר כל כך, שיקרה פעם ומי יודע כמה שנים, זה כמו חוני המעגל, שקם אחרי 70 שנה, לא חוששים לדבר הזה, האדם מוגדר כמת ולא מוגדר כחי. עכשיו, כל הנקודות האלה, כשבאים לדון בדורנו, אז יש ויכוח גדול בין גדולי הפוסקים. יש כאלה שרצו להחמיר בזה. דעתו של רב שלוי מזלמן אוירבך לא לגמרי ברורה. כי מצד אחד, רב שלוי מזלמן אוירבך באמת ניסה להחמיר, והיו המון דיונים של פרופסור שטיינברג איתו, וניסו לעשות איזה ניסוי עם כבשה, דברים מעניינים שבסוף לא הצליחו לגמרי לשכנע אותו. אבל פרופסור שטיינברג טוען שעיקר הבעיה שהייתה לרב שלוי מזלמן אוירבך, זה לא עניין גזע המוח. היה ברור לו שגזע המוח לא עובד, אדם מת. אבל הבדיקות לא היו מספיקות בעיניו. אמר, מי אמר לך שגזע המוח לא עובד? אומר פרופסור שטיינברג בימינו, שיש בדיקות עוד יותר מדויקות, הזכרתי מקודם את ה-TCD, שבודקת את זרימת הדם לגזע המוח, היום גם רב שלוי מזלמן יגיד שזה בסדר. יש ויכוח, מה הרב פיינשטיין חשב? חשב כך וחשב כך, ויש כאלה שנוטים להקל בדבריו, יש תשובה של הבן שלו שהוא אומר שהוא יקל, יש דעות אחרות. כל הוויכוחים האלה בין הפוסקים גרמו לזה, שלהוציא לב, או משהו דומה שאתה חייב שגם הלב יעבוד ולא רק המוח, זה היה דבר שלהרבה שיטות היה בלתי אפשרי. יש כאלה שמוכנים לתרום איברים כאלה, ויש כאלה שלא מוכנים. אומרים, זה רצח, אתה לא יכול לעשות את זה. בימינו, ברגע שמדפיסים עכשיו לב, וכנראה שתוך איזה שנים, אני אומר איזה שנים, האם זה 5 שנים או 20 שנה, אבל זה די ברור שעד 20 שנה, ידפיסו כמעט את כל האיברים. בצורה כזאת, לא רק שנציל חיי אדם, בוודאי שנציל, אבל בצורה כזאת לא נצטרך להיכנס יותר למחלוקת של מות המוח, מות הלב, כל הדבר הזה, לעניין הזה, לא יהיה רלוונטי, לא יהיה רלוונטי, ואפשר יהיה לקחת איברים ולהציל חיי אדם, בלי צורך לקחת אותם מאדם.
אז אם דיברנו על זה שיש מחלוקות, אם בפרק, פעמים הקודמות אמרתי, דיברנו על דברים שההלכה הייתה צריכה להתמודד איתם ולדון, מה בדיוק המקום של הפתרון, פה פשוט, פה זה הפוך, המחלוקות ההלכתיות פשוט ייעלמו להם, יהיה פה ספרי שוטים שלמים שפשוט לא יהיה בהם שימוש יותר, הרב אומר.
אז זאת שאלה מעניינת, אתה יודע, אתה אומר, לא יהיה שימוש.
לא, אני ידעתי שזה ירגיז אותך.
כן, אז אני רק אגיד, במקרה הזה יהיה שימוש.
למה?
כי לעניין השתלת איברים, אולי לא יהיה שימוש, נוכל להדפיס את כל האיברים, אבל עדיין יהיה שימוש כדי לדעת האם אפשר לנתק אותו ממכונות הנשמה. מכונות אחרות, יש חולים היום שמחוברים הרבה זמן. אדם יכול להיות חודשים להיות מחובר. עכשיו, אם באמת הוא מת, זה לא טוב, לא לבית החולים שצריך את הציוד, ולא למשפחה שלו. אז יש כאלה שאחרי גזע המוח מנתקים, זה הדבר המקובל היום בבתי חולים. זאת הקביעה המקובלת, זאת קביעת הרבנות הראשית לישראל גם, והחלטה שהייתה, אבל לא כולם מסכימים לזה. ויש כאלה שידרשו שהוא ימשיך עוד זמן, הרבה זמן. אז בדברים האלה עדיין תהיה משמעות למחלוקת הזאת, מתי מותר לנתק כל מיני מכונות, אבל לעניין שתילת איברים, לא תהיה משמעות, ולא רק שלא תהיה משמעות, בעזרת השם, כך טוענים אנשים במקום הזה, שתוך 20 שנה, כמעט הייתי אומר שרוב או חלק, הרבה מאוד 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 מהעיוורים יוכלו לראות. הרבה אנשים אחרים שהיום מתים יוכלו לחיות. אז ההתפתחות הטכנולוגית הזאת היא מדהימה, מדהימה ממש, לייצר איברים של אדם, להדפיס איברים, גם משמעותית מבחינה של הצלת חיים, אבל גם משמעותית מעולם ההלכה.
יפה, ברוך השם, תקווה לימים האלה שיגיעו. אז תודה רבה לרב יוסף צבי רימון ולרב אביעד בר-טוב, ותודה רבה לכם המאזינים. תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליהודית על ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה, ולכל מי שסייע בעריכת הפרק הזה. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והעסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בערוץ העסקטים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. להשתמע בפרק הבא.
מקור ראשון, עסקטים.